תורה פי, השם עוז לעמו ייתן. אומר רבנו, שלום חיבור של שני הפכים להיות ביחד, זה עיקר השלום. אנשים חושבים שלעשות שלום אני צריך למצוא מישהו שבראש שלי, מישהו דומה לי, מישהו שווה לי, זה לעשות איתו שלום, וזה לא, זה לא השלום. השלום זה לחבר שני הפכים, וזה השלמות, כי שלום זה שלמות. שלמות של כל דבר, לחבר שני הפכים. הם באו מפורקים. כמו הדוגמה של החשמל, החיבור של פלוס ומינוס יצר אנרגיה נפלאה. החיבור של שני דברים שהם הפוכים, שמצליח לאזן ביניהם, להביא אותם לקו האמצעי, זה שלמות הדבר, זה שלמות הבריאה, זה השלום. אותו דבר בין בני אדם, לאזן בין המידות הקיצוניות של בני אדם. יש בני אדם כאלה, בני אדם כאלה. השלמות הוא שאתה מחבר אותם ביחד בשלום, ואז יוצאים דברים נפלאים מהאנשים האלה, שהם סותרים במידות שלהם, הפוכים אחד מהשני, והם חיים ביחד. זה גורם להתחדשות, זה גורם ליצירת דברים חדשים. כמו זכר וזכר. זכר וזכר זה לא דבר והיפוכו. זכר ונקבה זה דבר והיפוכו. כשאתה מחבר ביניהם, עושה שלום ביניהם, נולדים מזה דברים. נולדים מזכר וזכר, נקבה ונקבה, לא יוולדו תולדות. וככה זה בכל פרטי הבריאה. כל פרטי הבריאה, כל דבר והיפוכו הם זוג. אז החוכמה היא לחבר ביניהם, וזה שלמות הבריאה. אנשים בורחים מזה, להפך, בורחים מדברים שהם סותרים, בורחים. וזה התיקון, להביא אותם לשלמות, להביא אותם לחיות בשלום, כדי להוליד דברים חדשים, לפתח את העולם, לפתח את המחשבה, לפתח את הכל, הכל. זה שרבנו אומר, עיקר השלום, חיבור של שני הפכים. יוסף הצדיק הצליח לחבר שני הפכים שבתכונותיו, אותו דבר באדם עצמו. האדם עצמו גם בנוי מדברים הפוכים. יש לו את מידת האש, התלהבות, כעס, יש לו את מידת החסד, המים, אהבה, חסד. זה מידות הפוכות שנמצאים באדם אחד. אז אם הם לא בשלום, האדם הזה משתגע. אז יוסף הצדיק הצליח לחבר את שני ההפכים שבתכונותיו ולעשות ביניהם שלום. הוא עשה שלום בין החסדים לגבורות שבו, שזה נקרא דעת. דעת זה קו אמצעי. כשאדם מצליח לחבר בין המידות המנוגדות שמהם הוא בנוי, הוא זוכה לדעת. דעת זה קו אמצעי. לדעת איך להתנהג בכל דבר ודבר. לדעת איך להתנהג בכל דבר ודבר, מה הבעיה? מה הבעיה בלהתנהג בכל דבר, לדעת איך להתנהג? יש רק דרך אחת אמיתית איך להתנהג בכל סיטואציה וסיטואציה. דרך אחת אמיתית. הדרך אחת האמיתית הזאת היא קו האמצע. עכשיו, בדומה לה, מצד ימין יש עוד דרכים דומות לאמת. ויש עוד ועוד ועוד קשת רחבה מצד ימין. אותו דבר מצד שמאל. יש עוד קשת רחבה שדומה לפתרון האמיתי, לדרך האמת, איך צריך להתנהג. היום שיש קשת כזאת רחבה, האדם לא יודע להחליט איזה מהם, הם דומות אחת לשנייה, זה יותר טוב, אולי זה יותר טוב, אולי ככה, אולי ככה. אז קשה לו להחליט. כשיש לו דעת, הוא מצליח את הקו האמצעי בין כל הקווים שיוצאים אל הקשת של העיגול. נגיד ממרכז העיגול, יוצאים מטרים, מטרים, מטרים לכיוון הקו המקיף, ולך תבחר עכשיו מי הוא האמיתי. קשה. כשיש לאדם דעת, הוא מזהה אותו. כדי שתהיה לך דעת, אתה צריך לחבר בין המידות המנוגדות שבך, לעשות שלום ביניהם, וזה התורה. התורה נקראת תפארת, נקראת דעת. היא מצליחה לאזן את האדם, להביא אותו בדיוק לנקודה האמצעית, ואז החיים שלו ברורים, ויש לו דעת, והכל מתנהג בסדר. כי כל הגיהינום נובע מזה שאדם עושה טעויות. כשהוא עושה טעויות, אז חוזר לו פידבק של טעויות. עושה טעות, נכנס עם הראש בקיר, מקבל מכה, אוטומט, כואב. הוא מכניס את הרגל לתוך בור, הוא מקבל נקע. הוא עושה טעות. זאת אומרת, המכה באה מיד בטעות. כשאדם יש לו דעת, אז הוא לא טועה. הוא הולך לדרך הנכונה. אז אין לו שום צער, שום איסורים בפרנסה, בשלום בית, בכל דבר דבר, ואפילו בחולי, אומר רבנו, החולי נובע מהתנגשות בין המידות, בין החומרים בגוף, שאחד יתגבר על חברו. מידת, נגיד, החום התגברה על מידת הקור בגוף, אז החום עלה. תפס יותר, איבד את האיזון שלו. זה גורם גם לכל מיני מחלות. צריך להיות איזון בכל, בהכל. התורה עושה את האיזון הזה. אפילו פושע ישראל, כל שעדיין הוא מכונה בשם ישראל, יש להשם יתברך תענוג גדול ממנו. לכן הוא נקרא פושע ישראל. המילה ישראל שצמודה למילה פושע, היא באה להביע שהוא קשור לקדוש ברוך הוא. אז יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול ממנו, אף על פי שהוא מפושעי ישראל. עד שיתוקן, יחזור בתשובה, יתקן את המידות שלו. אבל הביטוי הוא הולך צמוד, פושעי ישראל. בישראל המילה פושעים לא הולכת לבד. היא נקראת פושעי ישראל, להבדיל מפושעים אחרים. שמנסים לנתק את היהודי מדת ישראל לגמרי, אז מיד מתעורר בו הרצון להתחבר להשם יתברך בשיא החיבור, וזה מתבטא ברצון שלו למסור נפש על קידוש השם. זה כלל שהולך בהרבה תחומים, אולי בכל התחומים, אפילו בפיזיקה זה הולך הכלל הזה. כשאתה לוקח איזה משהו ולוחץ אותו, סוגר עליו, כמו מים בסיר לחץ, אתה סוגר אותם, הם מקבלים כוחות רציניים, עוצמה לפוצץ. אם אתה משאיר לו חור קטן, שממנו הוא יכול לפרוץ, חור קטן, כאילו אתה נותן לו איזה ניצוץ של תקווה שהוא יכול לצאת מהסיר, אז המים יוצאים משם. אבל כשאתה לא נותן לו שום ניצוץ תקווה, אתה סוגר עליו מכל הכיוונים, הוא מפוצץ את הכלי, הוא מקבל כוחות עצומים. זה הולך באדם גם. אתה לוקח את האדם, לכן צריך לזהר בהתנהגות עם האדם, אף פעם אתה תביא אותו למצב שלא תיתן לו שום ניצוץ של תקווה, למה הוא יקבל כאלה כוחות שהוא כמו כמה גרזן על החוצב בו. הגרזן עצמו, הוא בעצמו יעוף על הראש של החוטב בעצים. כשאתה מתנהג עם אנשים ומבקש משהו או מגיע לך ממנו משהו, אז לפעמים בא בן אדם בכל הכוחות מאיים עליו, חונק אותו בכל הכיוונים כדי להשיג את מה שהוא רוצה ממנו, ואם הוא לא משאיר לו ניצוץ של פתח תקווה, הוא מקבל כאלה כוחות שחבל לך על הזמן מה קורה איתו. הוא נמצא במצב מסוכן. הנאצים ימח שמם וזכרם, מי שמכיר את הסיפורים שהיו בשואה, היה להם את השכל הזה. הם אף פעם לא לחצו אותם לגמרי. נתנו להם כל הזמן פתח תקווה, ובזה הם הובילו אותם כמו כבשים לשחיטה. כי אם אתה חונק בן אדם לגמרי, לא מראה לו פתח תקווה, איך הם עשו את זה? היום אנחנו צריכים רק אנשים מגיל זה עד גיל זה, לקחת אותם לאיזשהו מקום, לעבודה, כאילו. אז שאר האנשים, היה להם פתח תקווה, טוב, זה רק קבוצה מסוימת, אז אנחנו יכולים להירגע. פעם הבאה, אנחנו רוצים רק את זה וזה. עכשיו אנחנו רוצים רק שתגורו פה, רק, לא הביאו להם במכה, חנקו אותם את כל הסיפור, כי אז הם היו מתפרצים. אז רבנו אומר ככה, היהודי, היות ששורשו זה הקדוש ברוך הוא, אז לא משנה מה עובר עליו בחיים, עובר עליו ירידות, התרחקויות מהקדוש ברוך הוא, מהאמת, מהדת, לא משנה. אבל כל הזמן יש לו ניצוץ, פתח תקווה שהוא קשור עדיין לשורש, לקדוש ברוך הוא. כשמביאים אותו למצב שרוצים לחנוק אותו לגמרי, לנתק אותו לגמרי מהקדוש ברוך הוא, הוא מגיע לכאלה כוחות שהוא מוכן למסור נפש ולעלות לגרדום. וזה מה שהיה בהיסטוריה. כשהמלכים או בצעי הצלב או בכל מיני מה שהיה בהיסטוריה היהודית שהביאו את היהודים למצב תקפור לגמרי בקדוש ברוך הוא, והם היו, מדובר על אנשים שהיו במרכאות כמו היום נקראים חילונים, כשהביאו אותם למצב הזה עד כדי כך, אתה רוצה שהוא יקפור לגמרי בקדוש ברוך הוא, הם כאלה, קיבלו כאלה כוחות שהלכו לגרדום ולא הסכימו. זה לא, תגיד, בן אדם שהוא היה חזק בדת, לא מוותר. זה היו אנשים שהיה להם כל מיני תנודות. הם הסכימו ללכת לגרדום, למסור נפש. אז זה מתבטא ברצון למסור נפש של קידוש השם. כשמדבר בתורה ותפילה, האדם, הוא מקשר מחשבתו אל הדיבור, צריך לדעת שהמחשבה, קשה להבין את זה, אבל המחשבה זה כמו דבק רוחני. זה נראה כאילו כלום. ברגע שאני חושב על משהו, על מישהו, אני משדר מהמוח שלי דבק. אני משפריץ דבק אל הדבר שאני חושב עליו, ואני נדבק בו. הוא נדבק בי ואני נדבק בו.
כלומר, אם זה היה משהו, נגיד, גשמי, דוגמה?
אפילו גשמי.
כן, אבל אם באמת היינו מדמים את זה, אבל גשמי, זה כאילו עכשיו אני קושר משהו איתו.
קושר משהו ממש.
חזק, שאיפה נתנק מנו ואנחנו ביחד.
מה זה ביחד? אתה מביא אותו לתוך המוח שלך.
עוד יותר מזה.
כן, אתה נדבק בו, מדביק אותו ומושך אותו לתוך המוח שלך. הוא נמצא בתוך המוח שלך. זה לא אנחנו אומרים רק כאילו, הוא נמצא ממש בתוך המוח שלך. זה דבר רוחני כמובן. מה זה רוחני? שאין לו גוף, הוא לא פיזי. אתה לא יכול למשש אותו, אבל זה משהו קיים. אבל הבאת אותו עכשיו לתוך המוח שלך. אז שאדם חושב על דברים רעים, פשוט הוא הכנס למוח שלו את הדבר הרע, הוא נמצא לו בתוך המוח. וזה מגיע ללב ועושה את העצבות ואת הפחד ואת הכל. אז כשאדם מדבר בתורה ותפילה, שהוא מתפלל, צריך שיקשר את המחשבה שלו לדיבורים. אם לא, מה יוצא? הוא מוציא דיבורים מהפה, והדיבורים טסים באוויר ומתעופפים. הם לא עושים את הפעולה שלהם. עיקר הדיבור צריך להיכנס לתוך המוחין שלך. כשאדם מתפלל, הדיבור צריך להיכנס לתוך המוח שלו. לכן חז"ל אמרו, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כי בתוך המילים האלה יש אנרגיה. עובדה. אתה יכול להגיד לאדם מילה, להשתיק אותו. לייבש אותו. אז מה יש במילה הזאת? צריך כל מילה, יש בה אנרגיה שהיא מצליחה לקחת אדם, להכניס אותו לדיכאון, לעצבות, או הפוך. אתה יכול להגיד מילה לאדם, שמח אותו, אז יש אנרגיה בתוך המילה. אז מה התורה אומרת? שאתה מתפלל, את התפילות, אל תבזבז את המילים באוויר, תדביק את המחשבה שלך במילה, אז היא חוזרת לך לתוך המוח, אתה מקבל את האנרגיה אליך. עכשיו איזה אנרגיה אתה מקבל? כבר התפילה מתוכננת ומסודרת בצורה כזאת, שזה לא סתם מילים. הגמרא אומרת שרצו לחדש עוד ברכה, אחד היה 18 ברכות, תפילת 18, רצו לחדש עוד ברכה, הפכו את העולם לחפש מישהו שיחבר להם אותה. זה לא פשוט לחבר ברכה, עד שמצאו את שמואל הקטן שחיבר להם את הברכה ה-19 שיש לנו בתפילת 18, מה שנקרא. זה לא פשוט, זה דבר בדיוק. החיבור של האותיות והמילים הוא צריך להיות בצורה הנכונה שיכניס את האנרגיה הנכונה. צריך להיות מדוקדק. זו הסיבה שחכמי התורה כשלומדים תורה יושלפלים בלי סוף. על מה מתפלפלים? על קוצו של יוד. מה אתה כל כך מדקדק? בגלל שאני רוצה שזה ייכנס לך בשלמות העניין, לא אתן לך דבר חסר. כמו שאתה הולך להכין עכשיו סלט לבן אדם, אתה לא מדקדק שיהיה בדיוק המלח והתבלינים והחיתוך וכמה, שיהיה בדיוק שלא טעים. שיעשה את הפעולה שלו, לא זרוק לו ככה וזהו. אותו דבר פה, כשאתה מכניס אנרגיה רוחנית, אתה צריך להביא אותה בשלמות. אז יש להם חכמי התורה, וטוחנים יום ולילה, טוחנים ומתווכחים, וזה אומר לו, לא ככה, תזיז קצת, אתה ככה, פה תוותר קצת, פה תוסיף קצת. תביא את הדבר בשלמות. בגלל זה הם יושבים יום ולילה, בישיבות יושבים על סוגיה אחת, שהיא נגיד עמוד בגמרה. אתה יודע כמה יושבים על עמוד בגמרה? 30 יום לפחות, 30 יום על עמוד, כמה יש בעמוד? 250 מילים. 30 יום, 8 שעות ביום. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וככה, וזה אומר ככה וזה אומר ככה, ונראה מה הרמב״ם אומר ומה הראש אומר, מה הריף אומר ומה רשי אומר, מה זה אומר, בוא נשמע את הגאונים, מה כל אחד אומר, איפה להזיז, איפה לשנות, מה כן, מה לא. אין איזה סוף, מביאים לך את זה משהו משהו, כי זה חשוב מאוד. זה בונה את המהות של האדם. זה לא דבר של ככה, נתת לך נגיד ארוחה בסדר מלא, מה שיצא יצא. פה אני הולך לבנות את המהות שלך הפנימית. את המוח שלך, שזה כל האדם, את הנשמה שלך. יושבים ומדקדקים בדבר. אז אומר רבנו, כשמדבר בתורה ותפילה ומקשר מחשבתו אל הדיבור, זה מכונה בשם שלום. הוא עושה שלום בין האותיות, הוא חיבר אותיות, לא בין האותיות, בין המוח שלו לאותיות, הוא עשה שלום. הוא חיבר, מה זה שלום? חיבור. הוא חיבר את המחשבה, הדביק אותה במילים שיצאו לו מהפה. זה עשה ביניהם שלום. כי הוא עושה חיבור בין החסדים והגבורות. החסדים זה השכל. זה החסד נקרא. הדיבורים זה הגבורות. וגבורותיך ידברו. ואז הוא עושה חיבור ביניהם, עושה שלום ביניהם, וזה השלמות. שזה נמצא עכשיו, האנרגיה הזאת בתוך המוח שלו. עיקר שלמות התפילה, שמתפלל במסירות נפש, היינו שמכוון במחשבתו, שמוכן למסור נפשו על קידוש השם. זה הדבר הזה, זה אתה לא יכול לעשות את זה מלאכותי. יש מדרגה כזאת שאדם מגיע לכאלה כיסופים. אסביר את זה. הלב שלו מרוב אהבה רוצה לפרוח. סתם אנחנו מכירים את האהבה האנושית בין בעל ואישה, בין הורים לילדים. כשהאהבה היא אמיתית, הוא מרגיש תנועה בתוך הלב, הוא מרגיש שהלב נע, יש לו תנועה. זאת אומרת, כאילו, הוא זז ממקומו, התחושה כזו שהוא זז ממקומו. למה הוא זז ממקומו? הוא רוצה לצאת, הוא רוצה לצאת לעוף ולהתחבר עם, עם הנאהב. עד כדי כך, לא רק שהוא משלח שדרים של אהבה ללב של השני שהוא אוהב, אלא הוא כולו רוצה לעוף. כולו רוצה לאהוב ולהידבק. יש מדרגה כזאת באהבת השם שאי אפשר לתאר, שהמצב הזה של התנועה הזאת בלב שהוא רוצה לאהוב מביאה את האדם למצב שהוא מוכן למות למען השם. זאת אומרת, לא רק את הלב לתת, את כולו הוא מוכן, את כולו לתת מתוך כיסופים, ערגה, רצון להידבק בנאהב. אז הוא אומר רבנו, שלמות התפילה, שאתה עומד עכשיו מול הנאהב, מול הקדוש ברוך הוא, שלמות התפילה, שהוא ירגיש שבכל דיבור ודיבור שלו עומדת לצאת נפשו, הוא עומד למות בתוך התפילה. מה זה למות? למות זה שהמחשבה יצאה מהמקום וטסה. זה נקרא למות. המוח, השכל יצא ממקומה, הנשמה יצאה ממקומה. ברגע שיש לו כזה רצון לכיסופים באמצע התפילה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, יש מצב שהוא יכול למות באמצע התפילה. כי עליך הורגנו כל היום, כתוב, זה התפילה. עליך הורגנו כל היום, זה כמו הריגה. רבי נתן מספר שזה היה ערב שבת, רבנו ישב על שולחן של השבת, התלמידים ישבו, עשה נטילת ידיים, אכל המוציא, ופתאום ראו אותו מאובן, התאבן, כאילו יושב ככה, העיניים שלו מביטות בנקודה אחת שמה באינסוף, והוא לא זז שעות על גבי שעות, מאובן פשוט מאוד. הוא נדבק במחשבה שלו באינסוף, כולם אכלו, שתו, התפללו, הוא נשאר ככה מאובן, לא זז עד מוצאי שבת בדביקות, יצא מהגוף. השמש הדליק גפרור בשביל להדליק את הנרות של ההבדלה, אז רבנו התעורך, אמר לו, החזרת אותי לחיים בהדלקת האור הזה, פשוט מאוד. משה, כתוב שמשה התאווה למיטה של אהרון, אהרון הכהן, כשהגיע יומו, תראה איזה יופי של מיטה, זה לא מיטה שבאים לקחת אותך, אלא אתה הולך. משה ואהרון עולים לאור ההר, משה אומר לאהרון, קדוש ברוך הוא אמר, הגיע הזמן, תבוא אליו. טוב, אז מה עושים? לא חולה ולא כלום, בוא אליו, הגיע הזמן, אתה צריך להסתלק. עולים לאור ההר שניהם, הוא מפשיט לו את בגדי הכהן, הכהן אומר לו, שכב, שוכב, תחשוב, דבק את המחשבה בקדוש ברוך הוא, סע. זהו זה, וזה נגמר הסיפור. נתן למחשבה לטוס בלי לחזור לגוף, ככה הוא מת. כתוב, חז"ל אמרו, משה התאווה למיטת אהרון, הוא רצה את המדריג, שגם לא זה יקרה בצורה הזאת. ובן אדם הולך, לא לוקחים אותו, הוא הולך, נכנס, שוכב, מסדר את עצמו וזהו, ואני טס. זה מדרגה נפלאה של הצדיקים, איך הם מסתלקים מהעולם, באיזה אהבה, באיזה ערגה, באיזה כיסופים, להגיע למקום, לאינסוף. כשאין שלום בתוך האדם בין מידותיו המנוגדות, אזי אינו יכול לקשר מחשבתו אל דיבורו. אז קשה, זה נשמע קל, כאילו דבר ותקשיב לדיבור שלך, זה לא הולך. כי ברגע שהאדם מדבר, המחשבה שלו טסה למקום אחר.
למה זה קורה?
אז הוא אומר למה? בגלל שיש לו התנגשות בין המידות שלו, הם לא בשלום המידות שלו, זה גורם שלא יהיה שלום, חיבור בין המוח לדיבור. אז זה מנותק. זה נקרא דיבור בלי כוונה, דיבור בלי לב. הלב לא בא בתמונה. זאת אומרת, הוא אומר את הדיבורים, הדיבורים יוצאים מהפה, והוא לא חושב על מה שהוא אומר. הוא לא מצליח. אז זה נקרא שאין שלום בין המוח שלו לדיבורים שלו. זה נובע בגלל שיש לו מידות שמתנגשות אחת בשנייה בתוך עצמו. אז הוא לא מצליח להגיע למדרגה הזאת, כי זו מדרגה נפלאה. מדברים ולא מקשיבים למה שהם אומרים. הוא מדבר. עובדה, רק אחר כך הוא יכול להתחרט. אוף, איך יצא הדיבור הזה? מאיפה זה בא הדיבור הזה? אחר כך כשהוא רואה איזה תוצאה לא יפה שיצאה מהדיבור, אז הוא מתחיל לחפש, אי, איך יצא, מה אמרתי? כי הוא לא מקשיב לדיבור שלו. הוא לא יכול להגיע למדרגה הזאת, כי יש לו התנגשות בין המידות שלו הפנימיות. אז הוא אומר, הוא לא יכול לקשר מחשבתו, כי במוחו יש מלחמה בין המחשבות שמפריעות לו להתרכז פשוט. הוא מדבר איתך על X, והמחשבה חושבת על הבעל הבית, שהוא צריך להגיע עוד מעט לבעל הבית. באמצע שהוא אומר את המשפט אליך, המחשבה נמצאת שם. זה קורה אצלנו בלי סוף, במיוחד בתפילה. בתפילה הוא בא, עומד מול הקדוש ברוך הוא, ורק כשהוא מגיע לסוף התפילה, הוא אמר את כל התפילה, רק כשהוא הגיע לסוף התפילה, הוא נזכר שכל הזמן הראש שלו היה איך הוא הולך לפגישה, ואיך הוא מוכר לו את המוצר ההוא, ואיך הוא אומר לו ככה, 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 אני אגיד לו ככה. כל הזמן הוא חושב, והפה ממשיך לדבר, לא לעניין. הוא על פי שלא מדבר את מה שהוא רוצה להגיד לך, והמחשבה נמצאת בעסק. סופר על האריזל בבית כנסת בצפת לפני 400 שנה. הוא ישב בתפילה בבית כנסת האריזל, וישבו שם גדולי ישראל, תלמידי חכמים. לא זכור לי השם של אותו אחד שעלה באותו יום להיות חזן, אני חושב רבי שלמה אלקבץ, בעל הלכה דודי, אני חושב שעליו היה מדובר. אז הוא התפלל תפילת 18. התפלל תפילת 18. אחרי התפילה האריזל אומר לו, תדע לך, העוקף של החמור הוא שעטנז, אסור לך לשבת עליו. הוא קלט שכל התפילה שלו הוא מתפלל והראש שלו בעוקף החדש שהוא קנה לחמור, קנה עוקף משהו מרופד יפה, והוא מדמיין איך הוא יושב עליו וזה כל התפילה. האריזל קלט את המחשבה הזאת, אמר לו, העוקף הזה שעטנז, אסור לך לשבת עליו. תכף שמרוצה האדם למסור נפשו על קידוש השם, מתעוררת בתוכו מידת השלום, ואז יכול לדבר בקישור המחשבה. אז הוא נותן פה עצה איך, למרות כל הבלגן שיש לאדם בראש ומחשבות והוא רץ מפה לשם, שכן הוא יצליח בתפילה להתרכז בתפילה, בדיבורי התפילה, על ידי שהוא יעביר לו בלב, שידמיין בלב שהוא מוכן למסור נפש על קידוש השם, שהוא מוכן להיפטר מהעולם בשביל הקדוש ברוך הוא. זה יעשה באותו רגע במחשבה מצב שהוא יוכל לקשר את המחשבה אל הדיבור.